בוקר טוב לכולם, את תסובבת. בוקר טוב לכולם, היום יום שני לשבוע שיחול בפרשת בהר. ולעלות בהר זה לא פשוט. כדי לעלות בהר צריכים קודם כל להיות קדושים, אחר כך אמור, ואמרת, ואז עולים בהר. אבל זה נדבר בעזרת השם בשיעור בפרשת השבוע, היום אנחנו בשיעור במסילת ישרים. פרק י"א, היום זה כבר זמן רב, היינו בבין הזמנים וברח לנו ככה קצת הסדר, אז אנחנו נעשה כאילו חזרה, אבל האמת היא זה ללמוד מחדש, כי בהערכה שלי הדברים קצת נעלמו מהזיכרון. אם אפשר, ספר, ידידי, ספר בעמוד 51, הוא חייב להיות. אומר הרמח"ל בספרו מסילת ישרים פרק י"א בעמוד 51 אצלכם במדרגה השלישית. אני רק רוצה להזכיר שאנחנו מדברים על מידת הנקיות, אנחנו מדברים על דברים שהם לא גדר של איסור ממש, אלא בדברים הנלווים עליהם שהאדם יכול להגיד לעצמו, טוב זה לא בדיוק אסור, אז זה בסדר. או כמו שאנחנו מכירים את לשונו של הרמב"ן רבנו משה בן נחמן, להיות נבל ברשות התורה. אז יש כאלה אנשים שהם מחפשים לא להסתבך, לא רוצים לעבור על איסורים גדולים, אז הם מחפשים לעצמם צדדי היתר כאלה או אחרים שלא בדיוק זה היתר, אבל אי אפשר להגיד שזה אסור, זה משהו כזה בשטח האפור. ועד ממילא קורא להם הרמב"ן נבל ברשות התורה. כלומר, אי אפשר לומר שהוא עובר על איסור תורה, אבל נבל הוא כן. ואם דיברנו על הגזל והעריות בנושא החמדה שאנחנו עומד אותם, הרי יש דבר נוסף שהרמח"ל לוקח אותנו אליו בחלק הבא, מה שנתחיל היום, וזה נושא האכילה. אדם אוכל ואוכל 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 ואוכל, אני יכול להגיד לך, עד סוף ימי, כך שבערך מיום שבו הוא בא לעולם, בזמן קצר אחר הלידה, הוא יונק ומתחיל לאכול.
ברור.
ודאי. והוא מסיים כשהוא מסיים את חייו. ולמעשה פעם מישהו עשה חישוב על אדם בינוני, אני לא יודע עד כמה החישוב מדויק או לא, אבל הוא הגיע למצב של חישוב שאדם ממוצע אוכל במשך 70 שנות חייו, משהו כמו, הערכה יש לכם?
3 טון.
כמה? 3 טון. 800 טון.
פלוס.
טוב. יפה, יש לנו שתי קצוות. כ-60 טון אוכל. ואדם צריך להסתכל על עצמו במראה ולהגיד לאן כל זה נעלם. זאת אומרת שרובו של מה שאנחנו אוכלים, כולם יודעים לאן הוא הולך. ולמעשה הגוף שהוא צומח וגדל צריך אוכל, אבל אנחנו אולי קצת מפספסים, ואנחנו לא רק אוכלים אלא גם יותר מדי. אבל זה לא הנושא שלנו היום, לעסוק בענייני בריאות הגוף והמאכלות והמאכלים והדברים הטובים שבהם והמזיקים שבהם, אלא אנחנו הולכים לדבר על מידת הנקיות. ומהי מידת הנקיות? זה כמו אדם שיוצא מהמקלחת והוא נקי ומבוסם, וכשהוא יוצא רגע החוצה לרחוב הוא עובר במקום שעכשיו עושים שיפוץ וגל ענן של אבק מציף אותו, ואז הוא אומר אוף, למה אוף? הרי עכשיו אתה כולך נקי ומבוסם, כי האבק הזה אף על פי שאינו נראה נדבק בו, הוא כבר לא כמו שהוא היה נקי מקודם. כלומר, מידת הנקיות האלה בדברים שאנחנו נוטים לזלזל בהם. אנחנו נוטים להתעלם מהם. ובדרך כלל אנחנו נוטים גם לא לטפל בהם. מדוע? כי אומרים, עזוב, זה רק אבק, זהו, נגמר. לא מתייחסים כל כך. ואם כן, אומר לנו הרמח"ל המדרגה השלישית אחר הגזל והעריות לעניין החמדה. הנה הוא איסור המאכלות, ובעניין הטרפות עצמן שהן אסורות, ובעניין תערובותיהן, תערובות של איסור והיתר, זה נושא רחב ביורה דעה, לא כל דבר שמתערב מותר לאכול, ובעניין בשר וחלב, וגם בהלכות איסור והיתר, או חלב ודם, בעניין בישולי גויים, בעניין גאולי גויים, יין נסיכם, כלומר יין נסך, וסתם יין של גויים, סתם ינם. כל אלה הנקיות בהם צריך דקדוק גדול וצריך חיזוק. מדוע? משום שיש בהם נזק. אומנם לא תמיד הם אסורים. לפעמים מותר. אבל המותר הזה הוא לא לחדולה. הוא לא לאדם שרוצה לשמור על נקיותו. בעבר דיברנו על יסוד שקיים בנושא העריות. ומצד העריות אנחנו דיברנו שהיסוד הזה יש לו כוח השפעה על האדם, והכוח ההשפעה הזה הוא נובע מהצורך שיהיה האדם מתגבר, שהוא יהיה גיבור. אולי אני אומר הדרך אפשר, הוא שהמשנה אמרה באבות, איזה הוא גיבור הכובש את יצרו, זה אולי מכוון בפרט לנושא העריות. כך נראה לי. כלומר, גם במאכלות יש עיקרון דומה להשפעת העריות. ולכן, האדם יש לו ברובד הטהור, הרוחני, הקדוש, מגע עם האכילה. אבל ברובד הזה, המגע עם האכילה היא להעלות את המאכל במדרגתו. אם הוא צומח שהוא הולך להיות עכשיו חלק מן האדם, ואם הוא מן החי, הוא עולה במדרגה כאשר הוא מתעכל במעב של האדם, והופך להיות חלק בלתי נפרד ממדרגת האדם. אבל יש גם אכילה גסה. אמנם האוכל הנאכל עולה במדרגתו למדרגת האדם, אבל יש שוני במהות, בתוכן. ואם כן, הפגישה עם המאכל מפגישה אותנו עם משקולת. משקולת שמושכת אותנו למטה. למטה. יש כוח, שנקרא לו כוח המשיכה שתמון באוכל. כוח המשיכה שתמון במשקה. זה עד כדי כך משפיע כשאנחנו יכולים לראות את ההשפעה של אכילה ושתייה, כאשר למשל מתוועדים חסידים והם לא כל כך קרובים זה לזה, או סתם אנשים שמתוועדים ויושבים בשולחן חתונה או בר מצווה או אירוע כלשהו משמח, ויצא להם לשבת בשולחן עם אנשים שהם לא מכירים, אבל תוך דקות, תביא לי בבקשה את הסלט, האם אפשר לקבל את היין, האם אפשר לקבל את זה, אבל זה, נו, זהו, בצום מכירים שהסבתא והסבא שלהם שאבו מים מאותו בעיר. לא, הם מתחילים לדבר. כלומר, יש בכוח האוכל והשתייה לקרב את האנשים, וחז"ל מתייחסים לזה. חז"ל מתייחסים לזה כאשר חז"ל אומרים במסכת סנהדרין, אומרים דבר מאוד יפה. אומרים חז"ל, גדולה לגימה שמקרבת רחוקים. כלומר, לא הכוונה רחוקים מיהדות. אנשים שרחוקים זה מזה. שלום, בואו נשים לחיים, כולם מצטרפים, זהו, נהיו חברים. יהיה בכוחה של האכילה והשתייה לקרב. כלומר, היא מסוגלת לחבר בין קצוות. תראו, עד כדי כך יש השפעה לאוכל ולשתייה שאנחנו אוכלים ושותים, ואנחנו בכלל לא מבינים את משמעות כוחה של האכילה והשתייה. אבל כשמדובר על האדם שאוכל, הוא בוודאי נמשך למה? לצד האכילה הגשמית שמזינה את גופו ומחיה אותו. ומכאן הדרך להסתכל על האוכל בממד הגשמי, בממד הבעמי, הוא כוח השפעה לא טוב. ואני אומר את זה בלשון המעדה. והראיה, שכשאנחנו הולכים לאירועים, או נמצאים בחדר האוכל של הישיבה, אנחנו מעמיסים על הצלחות שלנו חלק גדול לאן? לפח האשפה, ומקבלים כרטיס ברכה מחתולי החצר הסביביים. תודה על המנה היפה שהותרת לי. הוא שנרמז אצל ברכת המזון לחתולים, הותרנו כדבר השם. מרוב המאכל שהאדם מאמיס על הצלחות אינו מגיע אל קרבו, הוא מגיע אל פח האשפה, ברוב המקרים. יש מקרים שלא, אבל ברוב המקרים זה כך. מדוע זה קורה? כי האדם אוכל לא בגלל שהוא מבין את מהות האכילה והשתייה ברובד הטהור הקדוש העליון, אלא במובן הגשמי הבעני. וממילא יש משיכה גדולה לאוכל, ומשום כך יש חמדה של הלב, יש נטייה של הלב. אז זה כמו עריות וכמו גזל, שהאדם חומד אותה. ראיה נוספת ניתן, שאדם נמצא בפנימיה, בישיבה, או באיזה מקום שהוא קבוע, יש ימים שהוא לא הולך לאכול, כי האוכל שיש באותו יום מוכר לו, והוא לא אוהב אותו. אז נטיית ליבו היא לא לאכול. כלומר, יש השפעה מאוד מהותית של האוכל על האדם. לכן, לא בכל דבר אנחנו יכולים לפתור את עצמנו באמירה, טוב, אבל חייבים לאכול. כי הגמרא בירושלמי, במסכת קידוש בפרק ד' בהלכה י"ב, אומרת שעתיד אדם ליתן דין וחשבון על כל מה שראתה עינו ולא אכל. כן? זאת אומרת שאם אדם ראה דבר, מאכל, שהוא מותר, כשר, והוא לא אוהב אותו, לא שהוא מזיק לו, אם הוא מזיק לו ודאי שלא. אם אדם אלרגי למזון מסוים, אסור לו לאכול אותו. אבל אם האדם, אין לו בעיה עם האוכל הזה, הוא רק לא אוהב אותו. אז אומרת הגמרא בירושלמי שהזכרנו, כן, אתה רוצה ככה, זה מבחין. אז אני אספר, בדידי אבא עובדה. ואז, הוא בא לשמיים, הקדוש ברוך הוא אומר לו, רגע, בחינם בראתי את זה. למה לא השתמשת? בראתי את זה בשבילך, לא? בדידי אבא עובדה, אני אומר לכם, אני, לפני שנים לא מעטות, אני לא כל כך התלהבתי ממה שכולם מכירים, התמרים היבשים. לא התחברתי, ולא אכלתי. אצל הרב שלי, זכר צדיק לברכה, נוהג היה, שעל השולחן שלו, כשהוא היה מקבל אנשים, היה תמיד צלחת עם ביסקוויטים ותמרים יבשים. כדי שכל אחד יבוא ויברך. ואני הייתי הרי שם באופן קבוע, ומעולם לא נגעתי בתמרים. לא נגעתי. הייתי בא, מברך על הביסקוויט, שותים תה, שותים קפה, מדברים, אבל בתמרים לא נגעתי. יום אחד, הרב שלי זכר צדיק לברכה אמר לי, תגיד לי, ואתה לא חושש לירושלמי? אמרתי לו, מה העניין? מה אני צריך לחשוש? אמר לי, עתיד אדם ייתן דין וחשבון על כל מה שהיה לפניו ולא אכל. ומה אתה ענה לקדוש ברוך הוא? עשיתי לך תמרים יבשים, למה אתה לא אוכל? אמרתי לו, הרב, אני לא אוהב את זה. הוא אמר לי, תיקח עכשיו אחד. ואכלתי אחד. זהו, עכשיו אתה יכול להפסיק לאכול. אבל אכלת. כלומר, יש אמירה כביכול, אז בסדר, אז אני יכול לאכול, צריך לאכול הכל. כל מה שמותר, כל מה שקשר, אני לא רוצה לתת דין וחשבון לקדוש ברוך הוא, למה לא אכלתי? אז אני צריך לאכול הכל. אנחנו לא יכולים לגשת בגישה הזאת. היא לא נכונה, באופן קבוע. אדם לא יכול להגיד, אני אוכל הכל, כדי שלא יהיה דין וחשבון, שיגידו, למה הגישו לך באירוע איזה סלט כרוב, אתה לא אוהב תאכל? זה בסדר, זה בלי תולעים, זה קשר למהדרין, חלק. זה כל השיטות, למה אתה לא אוכל? אתה לא יכול להגיד, טוב, אני עכשיו אני אוכל את כל התלחת. ממילא, האמירה הזו, כשאדם עושה לעצמו כולו, או אוכל מאכלות אסורות, הוא מוכיח שהאוכל אכל אותו, ולא הפוך. כלומר, בדרך כלל, הדרך הנכונה היא שאנחנו אוכלים את האוכל, ולא שהאוכל אוכל אותנו. וממילא מובנת אמירת חז"ל על המאכלות האסורות, שנאמר, ונטמאתם בם, ולא, חז"ל אומרים, ונטמאתם. וטמטם זה לא אומר שאתה הופך להיות מה שמוגדר אצל החבר'ה טיפש, אלא זו אטימות. זו אטימות של מחשבה, זו אטימות של שכל ישר. ונטמאתם בם, כלומר יש מצב של השפעה הפוכה, והמאכל האסור מכניס טומאה בלב האדם, ובעצם, נגיד את זה בצורה אחרת, האוכל אכל את הלב שלך. זהו. ממילא ממשיך הרמח"ל ואומר, תסתכלו בפנים, כי יש תאוות הלב המתאווה במאכלים הטובים וחסרון הכיס באיסורי התערובות וכיוצא בזה. אדם רואה מאכלים אסורים והם נראים נהדר והוא מתאווה להם, או שמתערב לו בשר וחלב או דם או חלב, והוא אומר, בוא אליהם, עכשיו אני אזרום את הסיר, חבל על הכסף. יש חסרון כיס. אז הוא מחפש לעצמו כל מיני דרכים להכשיר את העניין. והדברים אומר להם, פה אומר לנו הרמח"ל, ופרטיהם רבים, ככל דיניהם הידועים והמבוארים בספרי הפוסקים, והמקל בהם, במקום שאמרו להחמיר, אינו אלא משחית לנפשו. כלומר, אתה לא רואה את ההשחתה בפן הגופני. בשר הוא בשר. חסה, עם תולעים או בלי תולעים, זה חסה. אבל יש בזה השחתת הנפש. וכך אמרו בספרי, כוונה אל הספרי לפרשת שמיני, סגלו בפנים, בפרק י"ב, הלכה ג', לא תטמאו בהם ונטמאתם בם, זה על פי הפסוק בספר ויקרא, בפרק י"ד פסוק מ"ג, אומר הספרי, אם מטמאים אתם בם, סופם לטמא בם. אומר הרמח"ל, היינו, כי מאכלות אסורות מכניסים טומאה ממש בליבו ובנפשו של אדם, עד שקדושתו של המקום ברוך הוא מסתלקת ומתרחקת ממנו. אדם לא מבין שאם הוא אוכל מאכלות אסורים, הוא מגרש מתוכו את הקדושה שיש בו במהותו, כי בצלם אלוהים עשה את האדם ויפר באפיו נשמת חיים. וכשהקדושה מסתלקת מן האדם, האדם חשוף לכל הפגעים שיש מסביב. כי אין מה שמגן, השם צילך ליד ימיניך, השם שומריך, לא אף אחד אחר. וממילא מה שיוצא, כשאנחנו מדברים על מידת הנקיות, אנחנו לא מדברים על איסורי אכילה, זה בוודאי שלא שייך למידת הנקיות, זה איסור. ממילא בנקיות אנחנו מדברים על דברים שמתחברים ללב. ובפרק הזה שלנו הרמח"ל מתייחד לדברים שהאדם חומד, כי הפרטים, פרטי ההלכות, זה הלכות פסוקות באיסור והיתר, מה מותר, מה אסור, אנחנו לא מדברים על טהרת לב כזו שלא תהיה בכלל תאווה לדבר אסור. יכול להיות שכן. אבל השאלה היא מה אני עושה עם התאווה הזו. האם אני נכנע לה ואז האוכל אכל אותי, או אני נמנע מלאכול מה שעשו. או משהו שהוא כזה גבולי, לא בטוח, ואני לא לחפש כולו. אני בודק את ההלכה. אם זה מותר, מותר, אם לא, לא. וצריך לדעת. צריך לדעת. אם ההלכה למשל התירה ביטול ברוב, כן, ביטול ברוב, הרי זה מותר לך תחילה. זה מותר. אתה לא רוצה, זה כבר עניין אחר. אבל מצד העיקרון זה מותר. אם ההלכה התירה שהתערובת הזו מותרת, אז היא מותרת. הדוגמה, אם מתערבב בשר וחלב, יש כנגדו שישים, ואנחנו אומרים שזה מותר, לא ניכנס לפרטי ההלכות, וזה מותר, אבל רגע, 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 אבל יש שם משהו בשר בתוך הדייס החלבית הזו. זה מותר, זהו, זה מותר, אפילו שהיא שם. כלומר, כשהתירו, אז התירו. לא אמרו, זה מותר על יד. אם אין טעם ולא רואים וכל כל מיני תנאים נוספים, אז זה מותר, זה מותר, תאכל. אתה לא רוצה לאכול, אל תאכל, אבל זה מותר. לכן, האדם, אומר לנו המחל, שאדם צריך להבין שבכל התהליך של אדם שבאמת רוצה להיות נקי בדברים שליבו חומד, הוא צריך לשאול את עצמו. הפרק הזה הוא אחד הפרקים הארוכים במסילת ישרים, ודיברנו עליו שהוא שונה מכולם, גם בפתיחה שלו, גם ביסוד שלו. וצריך לשאול את עצמו, הוא למה המחל הרחיב במידת הנקיות יותר מכל מידה אחרת? תרחיב במידת הכף, במידת הזה, במידת הגזם, למה אתה מתעסק כל כך הרבה בנושא הנקיים? רבותיי, שבונים בניין, בונים אותו על הפרטים הקטנים. לא בונים בניין בדברים גדולים, אלא פרט לפרט מצטרף לבניין גדול. אם לא תקפיד על הפרטים, הבניין שלך יתגלה בהמשך עם סדקים ותקלות ותצטער על מה שאתה פספסת. והרב פה מדבר על בניית האישיות, ולכן מידת הנקיות, כמו שכתב רבנו הרמח"ל בתחילת הפרק, היא מידה מאוד מאוד ויותר לא פשוטה להשגה. היא מחייבת עבודה עם משקפיים עדינות, עם משקפת, תגידו, או זכוכית מגדלת או מיקרוסקופ. והאדם לא אוהב לחיות כך. האדם גם מתקשה לחיות כל הזמן, להעמיד את עצמו תחת עין המבחנה. זה לא פשוט. מידע, אומר הרמח"ל, הנקודה הרעיונית המרכזית, אם אני אקח את כל הפרק ואני אנסה לצמצם אותו לנקודה אחת, הנקודה תיקרא הלב. הרמח"ל מדבר פה על ניקיון הלב משעבוד לתאוות האדם באשר הם. ולכן הסתכלו, ממשיך הרמח"ל ואומר, והוא מה שאמרו בש"ס גם כן, הגמרא במסכת יומא, בדף למתת עמוד א', אומרת דבר, תסתכלו בפנים, כותבת הרמח"ל, ונתמתם פעם, אל תקרי ונתמתם אלא ונתמתם, שהעבירה מטמטמת ליבו של אדם, כי מסלקת ממנו הדעה האמיתית ורוח השכל שהקדוש ברוך הוא נותן לחסידים. והכוונה היא לא לחסידים וליטאים, אלא לחסידי השם. כמו שאמר הכתוב, וזה שלמה המלך, בספר משלי, כי השם ייתן חוכמה, והנה הוא נשאר בהמי וחומרי, משוקע בגסות העולם הזה. מכילה מכבודכם, אני רוצה לשאול שאלה שאולי תעמיד חלק מכם במבוכה. אתם מרשים לי?
כן, כן.
בלי להזכיר שמות, כרגיל, מכילה, אני רוצה רגע סיפור. הבוקר, אמרנו תפילת 18. אני דיברתי על זה בבית הכנסת אצלי לפני שבועיים. אמרתי, רבותיי, אני רוצה להבין. אחרי שלושת הברכות הראשונות, כידוע, הברכות של 18 מחולקות, השלושה הראשונים זה שבח, ואחר כך באמצע זה בקשה, והאחרונות זה הודעה, זה הסדר הקבוע על פי הגמרא, כולנו מכירים. אבל כשאנחנו מתבוננים בברכות, אני רוצה רגע לשאול שאלות. אחר אתה קדוש ושמך קדוש ברוך האל הקדוש, אנחנו מוצאים ברכה. יפה, אתה חונן, אני מדבר על נוסח אחד כי יש נוסח אחר, אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה, וחונן ומאיתך חוכמה בינה ודעת, או דעה בינה והשכל. בסדר? יש עוד נוסח.
בליבה.
לא נזכיר אותו עכשיו.
יש בליבה.
לא, אבל אתה יודע, אותה מילה, יש נוסח אחר, לפי הבסיפלי, מעניין. אבל, תסתכלו בסדרו של הרמב״ם, נוסח מאוד מעניין של הברכה הזו, אבל אני יודע לך מה שרגילים. אתה חונן אדם דעת ומלמד לאנוש בינה וחוננו או חוננו, איתך חוכמה בינה ודעת, או דעה בינה והשכל, ברוך אתה השם חונן אדם. רבותיי, מה אנחנו מקשיבים?
זה לנו
שכל. שכל? טוב, עוד דעת, עוד. בחוד אחר
חדר.
מה?
שכל
לדעת... למה אני צריך את זה? חוננו מאיתך חוכמה בינה ודעת, למה? לפתור פתרונות של שאלות במתמטיקה, פיזיקה? לא! 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 ממש לא! כשאנחנו מבקשים חוכמה בינה ודעת או דעה בינה והשכל, זה כדי לקיים את התורה, להבין אותה, ולדעת את ההבדל בין המותר לאסור, בין חושך לאור, בין טמא לטהור. זה חוכמה בינה ודעת, על זה מבקשים. אבל אתם יודעים מה? אתם לא מאמינים לי? בואו נראה איך זה עובד. תגידו לי אתם, הבוקר אמרתם תפילת 18, אני מצטער שלכן אמרתי, אני לא רוצה להביך. אמרתם תפילת 18. יש פה מישהו שדילג על הברכה הזו? לא, נכון, אמרתם אותה. אתה חונן לאדם דעת. טוב. ולאחר מכן מה אמרתם? הברכה אחריה היא השיבנו אבינו לתורתך. וקרבנו מלכנו לעבודתך וחזרנו בתשובה שנאמרה לפניך. ברוך אתה השם הרוצה בתשובה, סלח לנו אבינו כי חטאנו. בואו נשים לב רגע. לנקודה מאוד משמעותית. הברכה שאחרי אתה חונן, שימו לב, השיבנו אבינו לתורתך, וקרבנו מלכנו לעבודתך, וחזירנו בתשובה שתבא לפניך, ברוך אתה השם הרוצה בתשובה, עוז לך לנו וכולי, ברוך אתה השם חנון המרבה לסלוח. כלומר, אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא בסיום הברכה. ברוך אתה! הסולח, ברוך אתה, המשיב, ברוך אתה, הרופא, ברוך אתה, מברך השנים, ברוך אתה, בונה ירושלים, נכון? ואתה חונן, מה קורה? הכל הפוך. היינו על פי הסדר הזה צריכים להגיד, חונן ומאיתך חוכמה בינה ודעת, או חונן ומאיתך דעה בינה והשכל, ברוך אתה השם, חונן הדעת, נכון? זה כל הברכות. אבל אנחנו לא מתחילים ככה. אנחנו אומרים, אתה חונן לאדם דעת. הוא מלמד לאנוש, בדעתה, לא בסוף, בהתחלה. מה קרה? למה אנשי נס תחלילה שינו פה את הרעיון? אז יש מי שרוצה להגיד שיות הברכה הקודמת, אתה קדוש ושמך קדוש, אז אמרו הוא ככה על אותו לשון, אתה חונן לאדם דעת. טוב, אז אני צריך להגיד, רגע, אז אתה חנון המרבה לסלוח, סלח לנו, אבל נקראת לנו. זה הדוגמה הקודמת של הקודמת, שלפני הקודמת ואחרי הקודמת. מה אתה אומר?
יצא, שזה, ש... עכשיו זה הפתיחה לכל ההודעות, אז אנחנו...
הודעות מה? פתיחה, אין פה הודעות, בבקשות.
פתיחה לכל הבקשות.
דעת?
ואז בהתחלה אומרים, אתה חונן לאדם דעת, ואז אתה מסיים את הברכה, ואז עובר לברכה הבאה. כאילו אתה חונן לאדם דעת, זה מין נקודותיים, המקף, אתה חונן לאדם דעת, אז על הסדר הזה גם אתה... השיבר להביא לו לתורתך, אז אתה משיב...
אוקיי, אוקיי, אבל השיבר הוא שבן אדם דעת. אבל אתה חונן לאדם דעת, אתה אומר, זה הפתיח. וזה הפתיח, אז אני מזכיר את גבורת השם, ואז אני הולך על זה כבר. טוב? בסדר. אפשר להריד. אבל אתה חונן אדם דעת ולמד לאנוש בינה, וחנן ומתחר חומה בינה ודעת, דעה בינה והשכל. מה, בגלל שאני יודע לפתור משוואות או לוגריתמים? לא ברור לי, כי אם זה הרעיון, על מה זה לבקש אחר כך השיבנו? מה אני עשיתי? פתרתי משוואות. אם אני צריך חוכמה בינה ודעת כדי פיזיקה, אז למה אני לבקש אחר כך בקשת השבה ובקשת סליחה? על מה? שטעיתי בפתרון או בדרך? מה הרעיון? אלא באמת המהות של הברכה הזו היא להבין את התורה ולקיים אותה. זו הברכה. זו הבקשה. למה אני עונה במאמר מוסגר? למה פותחים בעתה חונן אדם דעת? כדי שלא יקרה מה שקרה פה כשעניתם. שבן אדם לא יחשוב שהוא החכם בגלל שהוא תרגל ולמד. זה לא קשור בכלל לחוכמה. השם ייתן חוכמה, מפיו דעת ותבונה, אומר הפסוק, זה המשך במשלי. ולכן, אומר לנו הרמח"ל, האדם, אם הוא מתעסק עם האכלות אסורות, כן, הרי הוא פוגם בנפשו והוא נשאר בהמי וחומרי והוא שקוע בעולם הזה בצד הגס שבו, הגס שבו כלומר המחוספס. כן. זה הייתה שאלה מאוד חשובה, חשובה מאוד. לכן, כן, בוודאי, חשבתי שאלה משהו במצילת ישרים. טוב, מזגן, טוב. אתה עושה מהר כמעט לשלם למילה זה. לכן, אומר לנו הרמח"ל, זה כתוב על המפנים, במאכלות האסורות יתרות בזה על כל האיסורים. מדוע המאכלות האסורות הן יותר חמורות מכל שאר האיסורים? למה? כיוון שהם נכנסים בגופו של האדם ממש ונעשים בשר מבשרו. זאת אומרת שאתה במרכאות כפולות ומכופלות. ניתן דוגמה, אדם אכל בשר טריפה, אז כאילו הוא הפך להיות טריפה. וממילא כיוון שהם נכנסים בגופו של האדם ממש ונעשים בשר מבשרו, וכדי להודיענו שלא הבהמות הטמאות או השקצים בלבד הם הטמאים, אלא גם הטרפות שבמין הכשר עצמו הם בכלל טומאה. אמר הכתוב, וזה קשור למה שאמרנו עכשיו, אתה חונן לאדם דעת, להבדיל בין הטמא ובין הטהור. מה פירוש להבדיל בין הטמא ובין הטהור? פשוט שמה שטמא טמא, אסור הוא לכם, ומה שמותר מותר. אז מה פירוש להבדיל בין הטמא לטהור? אני לא יודע להבדיל בין חזיר לבין כבש, אני יודע. אלא אומרים רבותינו בספרה הפרשת שמיני, כמו שאמרנו בפרק י"ב על המזי. אומר הספרה, אין צריך לומר בין חמור לפרה, זה נורא פשוט להבדיל. למה נאמר בין התמיר ובין הטהור? בין טמאה לך ובין טהורה לך. כלומר, מדובר בבעל חיים כשר, בבעל חיים מותר, שבתהליך השחיטה הייתה בעיה, בין ישחט רובו של קנה לנשחט חציו, וקרה בין רובו לחציו, מלא שערה. מי שרוצה ללמד ביורד לרב בהתחלה, ממש כל שחיטה, יכול ללמוד. בדיני שחיטה, יש שם זיתים רבים. אז אם כן, אמרו לשון זה בסיום האמרה, בכמה זה רובו, תחשוב, וואו, אני אדבר על רוב, וואו, רוב זה הרבה, רוב זה כמו שערה. להראות כמה נפלא כוח המצווה, שחוץ שערה מבדיל בין טומאה לטהרה ממש, רבותיי. חוץ שערה מבדיל בין אם אני אוכל מאכל מותר שנתערבב בו איסור ולא אכפת לי, כי אני אוהב את המאכל, או אני מוצא כולות להתיר אותו אף על פי שהוא באמת אסור. והנה מי שיש לו מוח בקודקודו, יש פה אנשים עם דבר כזה?
Okay.
יש פה אנשים עם מוח בקודקוד? Okay. כולנו יש לנו מוח. הכוונה היא לא לבשר, אלא הכוונה למה שמכיל את הבשר.
לא בטוח.
יחשוב איסורי המאכל, אתה רוצה להימנע ממאכלות אסורים. תחשוב עליהם כמאכלים הארסיים, או כמאכל שנתערב בו איזה דבר ארסי. ניתן דוגמה פשוטה, היום יש לנו דבר שידוע מן המפורסם, ילדים, אנשים שיש להם צליאק, הצליאקי. אתה בא לאדם כזה שהוא צליאקי ולפניו יש אוכל שאסור לו, הוא לא נוגע בו. למה? תאכל. חותמת, כשר, כל הבד"צים חתומים. זה מזיק לו. הוא לא אוכל. הוא יודע שעלול להגיע לבית חולים. מגישים יותר חמורים, עלול לאבד את חייו. אז אם כן, הוא לא נוגע. אומר הרמח"ל, אותו דבר, אדם צריך להסתכל על האוכל שיש לו ספקות, שיש בעיה, כמו מאכל שעלול להביא אותו לבית החולים או אל יומו האחרון. וממילא, כי הנה לו דבר זה יערה, היקל אדם על עצמו לאכול ממנו? פעם עשיתי איתכם את העניין הזה, ופה היה חילוקי דעות, היה מאוד מעניין לראות איך אנשים מוכנים ללכת ככה סיכונים. אבל בן אדם רגיל, שירגישו לו כוס משקה ויאמרו לו ששמו שמה 0.00000 של ציאניד, ציאניד זה חומר קטלני מאוד, האם הוא ישתה? אדם נורמטיבי לא ישתה, אף על פי שבינינו, אם הוא ישתה לא יכול לקום. כי הוא אומר ציאניד, אני לא לוקח סיכון. לא לוקח סיכון, ואתה חכו שלי בגיל, אחד יהיה חדל, השני יתמוטט, לא יודע. ופה אומר לך הרמח"ל, זה לא 0.00000, זה 100%. אז מה אתה מתאבל למאכל הזה? לכן אם יישאר לו בו איזה בית ניחוש, אפילו חשש קטן, ודאי שלא יקל. ואם יקל, לא יהיה נחשב אלא לשוטה גמור. אף איסור המאכל כבר בארנו שהוא ארס ממש ללב ולנפש. כן, מי איפה יהיה מקל במקום חשש של איסור עם בעל שכל הוא כמובן. שמתם לב, הרמח"ל פותח במוח ומסיים בשכל. מוח יש לכולם גם לכבש. אבל צריך שיש שכל. ועל דבר זה נאמר ושמת סכין בלועיך, תוך הלוע, עם בעל נפש אתה. כלומר, מכאן אנחנו מבינים לגבי הנושא של המאכל והמשתה, וזה לסיים את השיעור, עד כמה ההשפעה של דברים שאנחנו חומדים, אם זה גזל, אם זה עריות, והפעם דיברנו בהתמקדות בנושא אכילה ושתייה, אם אנחנו רוצים להיות באמת חיים, עם חצי חיים אנחנו, חיים אמיתיים, נקיים. אנחנו צריכים לשים לעצמנו, כי אף אחד לא ישים את זה בשבילנו. מחסומים לדברים שהאדם חומד אותם, שיש לו נטיית לב לעשות אותם, והם לא תקינים. לא תמיד הם אסורים, אבל הם לא תקינים. קוראים לזה החבר'ה שקרים לבנים. זה דבר כזה, שקר לבן הוא שקר. השלמת ציוד בצבא, לא לוקח הביתה, זה נשאר בצבא. זו גניבה או גזל, תלוי באיך לקחת. תהייפייף את זה איך שאתה רוצה. זה חוסר בנקיות, ונתמתם בה. זה מטמטם את הלב, זה מרחיק את הקדושה. ולשם אנחנו צריכים לשאוף שכל דבר שהוא מרחיק מאיתנו את הקדושה והלב שלי רוצה, אני צריך להתייחס אליו כאל סכנה קיומית. לא רק של הגוף, כי לא תמיד הם מזיק לגוף, אבל הנפש. והנפש יותר יקרה מן הגוף, סליחה שאני אומר את זה. אתם רוצים הוכחה? נלך על זה ובזה ממש ממש נסיים. בידוע, ישנם אנשים שיש להם חפצי ערך כאלה או אחרים, או שהם רכשו בכספם, או שהם קיבלו בירושה, מסבא, סבתא, אבא, אמא, לא יודע ממי, והם רוצים לשמור על הדבר הזה, שאף אחד לא ייגע ולא ישית יד בדבר החשוב הזה. אז אם כן, מה הם עושים? מה יש לכם רעיון לשמור?
כספת.
או בבנק. היו אנשים שקונים כספת פרטית, עושים חור בתוך הקיר, שוכנים את זה בקיר היטב היטב, וזהו, ומכסים את זה עם איזה משהו שלא יראו שזה
כזה. בארון, יופי.
וגמרנו.
הייתי שמנים בארון.
עכשיו, מעשה באדם כזה, שהייתה לו כספת, בית, והוא, הכל היה בסדר, אבל עברו השנים. הוא כל פעם היה בא, מסתכל, רואה הכל בסדר, כספת סגורה, הכל נפלא, זה בסדר. מדי פעם בפעם היה פותח, נהנה ממה שיש בתוך הכספת, סוגר. אבל קרה מה שקרה, ויום אחד הוא רצה לפתוח את הכספת, והוא שכח את הכל. מנסה ככה, מנסה ככה, ככה, מנסה ככה, לא מצליח. לא ניתן לפתוח את הכספת. אבל הוא עכשיו צריך את מה שיש בפנים. מה אתם חושבים שהוא עושה?
פורץ.
קורא לפורץ. קורא לאדם שמתמחה בתחום, הבן אדם בא, מה הוא עושה לכספת?
פורץ.
מפרק לו אותה. פורץ את המנעול, שובר פה, הורד שם, והבן אדם עומד מן הצד, ומה? ומתפלל שהוא יצליח. כי לא מעניין אותו הכספת.
ברור.
הכלי הזה לא מעניין אותו. הוא שולי. כל עניין הכספת היא כדי לשמור מה שיש בתוכו. גוף האדם הוא כספת. הוא שומר על הנשמה. היא העיקר. והאדם צריך לשים לב לא לקלקל את הכספת. אבל הכספת כולה כדי לשמור על הנשמה. אז הנפש שלנו, הנשמה שלנו היא חשובה יותר מן הגוף. וממילא האדם צריך לשים לב איך לא לפגוע בנפש, איך לא לפגוע בנשמה. כי לא תמיד הגוף ייפגע. גם הפורץ יכול לפרוט לו את הכספת בלי לעשות נזק גדול. אם הוא מומחה טוב. יכול להיות שהוא אפילו יפתח לו את זה בלי נזק. אנחנו בפרק הזה, בחלק הזה, כי הפרק הוא עוד ארוך, הרמח"ל לוקח אותנו לנקודה משמעותית, כמו שאמרתי באמצע השיעור, אל הלב. לדאוג ולוודא שהלב שלנו מושך אותנו אל הקדושה. הוא מתרחק מן ההפוך לה, כמו שהוא מתרחק מן הארס, כמו שהוא מתרחק מן הסכנה. שיהיה לכולם בהצלחה.
תודה רבה.